צהריים טובים, חודש טוב. משנכנס אדר מרבים בשמחה. שתיקה לא סותרת שמחה, לפעמים הפוך. אנחנו נמצאים לקראת סוף פרק א' ברמח"ל, שעסוק לברר לנו את היסוד העיקרי של חיי האדם. איפה שתול האדם? איפה מציאות האדם נמצאת? כל המהלך שהרמח"ל שאנחנו נמצאים עכשיו בתוכו לקראת סיומו, בא לברר לנו עניין אחד, שעיקר המציאות של האדם היא לא בכל מה שהוא חווה בעולם הזה, כל מה שהעולם הזה מציע, אלא העולם הזה זה דרך, העולם הזה זה תחנה חשובה מאוד, אבל רק תחנה. היעד שלנו, שאליו אנחנו שואפים להגיע, ואליו אנחנו מחוברים גם בהווה, זה העולם הבא. דיברנו באריכות על שלושת המדרגות, צדיק, חסיד וקדוש, שהרמח"ל בירר אותם מתוך הפסוקים ומתוך המקורות, שעיקר עניינו של האדם, רקע של כל העבודה והעשייה שלו פה, זה העולם הבא, לפי המדרגות שהעולם הבא מתגלה גם בתוך העולם הזה. עכשיו אנחנו נמצאים בשני הבירורים האחרונים שעושה לנו הרמח"ל, שהם לא מתוך הפסוקים, לא מתוך דברי חז"ל, לא מתוך המקורות, אלא מתוך התבוננות על המציאות. בשיעור שעבר עסקנו על פן אחד שהרמח"ל מתעסק איתו, על המימד של הגוף, ההתבוננות על הגוף והחולשה שלו והכיליון של הגוף והאיסורים שבאים על הגוף, שאדם לא יכול לשלוט באשליה שהתכלית של העולם הזה היא בהנאות הגוף, כשהגוף הוא כל כך מתעתע והוא כל כך חלש והוא כל כך עתיד לכיליון. עסקנו בזה בשיעור שעבר. השיעור הזה נלך לצד השני של הרמח"ל, שלוקח אותנו להתבוננות על הנשמה. ההתבוננות על הצד הפנימי שבתוך האדם, הנפש, הרוח, הנשמה, כל החלק החי שבאדם, כשמתבוננים בו, רואים שהוא לא מתאים לעולם הזה, והוא לא יכול להסתפק בכל מה שהעולם הזה מציע לו. אז נתחיל בדברי הרמח"ל, בפסקה שמתחילה במילים ולא עוד. ולא עוד, אלא שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך העולם הזה, לא היה צריך מפני זה שתנופח בו נשמה כל כך חשובה ועליונה, שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם. כל שכן שהיא אינה מוצאה שום נחת רוח בכל עינוגי זה העולם. והוא מה שלימדונו זיכרונם לברכה במדרש קהלת, זה לשונם בקהלת רבה, וגם הנפש לא תמלא. משל למה הדבר דומה לעירוני שנשא בת מלכים. יש גרסה של בת מלך. אם יביא לה כל מה שבעולם, אינם חשובים לה כלום, שהיא בת מלך. כך הנפש. אילו הבאת לה כל מעדני עולם, אינם כלום לה. למה? שהיא מן העליונים. וכן אמרו זיכרונם לברכה, על כורכך אתה נוצר ועל כורכך אתה נולד, כי אין הנשמה אוהבת העולם הזה כלל, אלא אדרבה מואסת בו. אם כן, ודאי לא היה הבורא יתברך בריאה לתכלית שהוא נגד חוקה ונמאס ממנה, אלא בריאתו של האדם למצבו בעולם הבא. ועל כן ניתנה בו נשמה זאת, כי לה ראוי לעבוד, ובה יוכל האדם לקבל השכר במקומו וזמנו, שלא יהיה דבר נמאס לנשמתו כעולם הזה, אלא אדרבה נאהב ונחמד ממנה, וזה פשוט. עד כאן בקריאה מהירה של דברי הרמח"ל, טיפה ננסה להתבונן כדי להבין מה אומר לנו הרמח"ל. בעצם האדם נברא, תכף נתבונן במעשה הבריאה, משני מימדים, מגוף ונשמה. הגוף יש לו צרכים משלו והוא תובע את הצרכים משלו, וגם הנשמה יש לה צרכים ודחפים משלה והיא תובעת מהאדם את שלה. כמו שהגוף צריך כל הזמן לגדול ולצמוח, גם הנשמה של האדם רוצה כל החלק הפנימי שלו לצמוח ולגדול. אפשר לראות את זה אפילו בתפקודים פשוטים של בן אדם. רואים ילד קטן, מה החלק החיוני שלו מספק לו להבין את הסביבה הקרובה שלו, לבין אדם גדול. אם לא עלינו, אדם בן 30 נשאר בתפקודים של ילד בן 3, זה פיגור. יש פיגור שכלי, יש פיגור רגשי, יש כל מיני רמות של פיגור. יש גם פיגור רוחני. אם הדברים שמעסיקים אדם בן 30 זה מה שמעסיק ילד בן 3, זה פיגור רוחני. הוא לא התפתח בעולם הפנימי שלו, בעולם הערכי שלו שהוא צריך. כמו שהגוף צריך לגדול, גם העולם הפנימי של האדם כל הזמן צריך לגדול. אם מסתכלים במעשה הבריאה, או נקדים לפני כן, אומר המהר"ל בתחילת ספרו תפארת ישראל, שהאדם והבהמה נבדלו בשם שלהם, שלאדם קוראים אדם ולבהמה קוראים בהמה, כי יש להם מהויות שונות. הבהמה במה, הכל נמצא בתוך הבהמה. מבחינה גופנית יש לה מה לגדול, אבל מבחינת הנפש שלה אין לה מה לפתח יותר מאשר ביום הראשון שלה, מאשר ביום האחרון שלה. בנפש החתולית לא חסר שום דבר ביום שהיא נולדה. כל מה שהיא צריכה בשביל לתפקד כחתול יש לה. אותו הדבר לכל שאר בעלי החיים. האדם הוא היצור היחיד שנברא כביכול באפס, והוא צריך ללכת ולגדול, הן בגוף שלו והן בנפש שלו. הוא צריך כל הזמן להתפתח, כל הזמן הזנה, בהתחלה הוא תלוי לגמרי בכל הסביבה הסובבת, הן בגוף והן בנפש, והוא צריך ללכת ולהתפתח. לכן אומר המהר"ל, אדם נקרא מלשון אדמה. כמו שאדמה זה כוח של צמיחה, יש בה רק התשתית שמאפשרת את הצמיחה, כך האדם היצור היחיד שנברא בכוח, שצריך להוציא אותו אל הפועל. לכן, אגב, השיעור האחרון שדובר כאן לגבי השאלה, כתוב בהרבה ספרים שאדם זה גימטריה של מה. זה האדם הוא היצור היחיד שיכול לשאול שאלות, ועל ידי השאלה הוא מתפתח תמיד לאופקים חדשים. אם אדם יודע הכל, אז הוא סגור בתוך העולם שלו. כשהוא שואל שאלה, אופק חדש נפתח לפניו. לכן האדם היחיד שיכול להתקדם ולהתפתח. ההבדל הזה נעוץ בבריאת העולם, כשמתבוננים במעשה הבריאה, ורואים שהאדם נברא בצורה שונה מבעלי החיים. כתוב במעשה הבריאה ביום החמישי, שריבונו של עולם ברא את כל החיות והעופות, שימו לב הלשון של הפסוק, ויאמר אלוקים, ישרצו המים שרץ נפש חיה, ועוף יופף על הארץ על פני רקיע השמיים. הנפש של החיה באה מהמים. ביום השישי כתוב, ויאמר אלוקים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחייתו ארץ למינה ויהי כן. הנפש של הבעלי חיים ושל הדגים ושל העופות בא מהארץ, מהמים ומהאדמה. גם החיות שלהם היא בעצם ארצית. היצור היחיד, האדם היחיד שמורכב משני קצוות נפרדים לגמרי, זה רק מן האדם. עליו כתוב, ויצר אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. יש אדמה ויש נשמת חיים, חזר כתוב בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא כביכול מעצמו הוציא איזשהו מימד אלוקי ושם בתוך האדם. מן דנפח מדילי נפח, מתוכו הוא נפח, יש באדם מימד חלק אלוקה ממעל. ואז כתוב על האדם, והיא האדם לנפש חיה. הנפש של האדם מכילה בתוכה את שני המימדים, מימד הגוף שבא מהארץ, ומימד הנשמתי, הרוחני, הנפשי, כרגע לא משנה החלוקה הפנימית, אבל הוא בא מהשמיים, הוא בא מהמרום, הוא לא בא מהארץ. לכן יש לו צרכים אחרים, וכמו שתכף נתבונן, כל הצרכים או כל התועליות שהארץ יכולה להציע ולספק, לא יספקו את הצד הפנימי של האדם, הוא מואס בזה כי הוא זקוק להזנה אחרת, הוא זקוק לאטמוספירה שונה ממה שהעולם הזה יכול להציע.
זה רמוז בשם שלו.
זה רמוז כבר
אדם,
בשם.
אדם, אדמה ודמה
לאל. נכון. חז"ל אומרים יש לו שתי המשמעויות. מצד אחד אדם על שם האדמה שהגוף בא מהאדמה, ואדם על שם מדמה לעליון כי הוא בא מהעליונים, ולכן הוא יכול להידמות יותר ויותר לעליונים. נכון, זה שתי...
שלמה המלך אמר, מי יודע רוח האדם אולי למעלה, ורוח הבהמה יורדת למעלה.
נכון, וזה מבוסס על מעשה הבריאה. נכון. לכן, דבר מאוד מאוד בסיסי בנפש האדם, שאנחנו טיפה נתבונן בזה עכשיו, הבעל חיים, כדי לשרוד בעולם, כל מה שהוא זקוק לו במהלך חייו, זה סך הכל צורכי הקיום שלו. מה הוא אוכל, מה הוא שותה, מה הוא ישן. צורכי הגוף שלו מספקים לו, אין לו יותר צורך ותועלת מזה. האדם, לעולם לא יכול להסתפק בצורכי הקיום. אם תשים בן אדם במקום ותיתן לו רק את מה שהוא צריך בשביל להתקיים, לאכול, לשתות, לישון, כל צורכי הגוף והמינימום שהוא צריך בשבילה, אדם משתגע. אדם יכול לצאת מדעתו. יש בנפש האדם צורך מתמיד לגדול ולהתרחב. ריבונו של עולם ברא את האדם באופן כזה שהוא קולט רשמים מהמציאות הרבה יותר ממה שהוא צריך בשביל הקיום הפיזי שלו. כי האדם זקוק לעוד דברים בשביל להתקיים חוץ מלאכול ולשתות וצורכי הגוף והמחיה הפשוטים שלו. האדם צריך הזנה פנימית, רוחנית, שהיא כל הזמן תמלא אותו. לכן אומרים חז"ל, של כל אדם יש מלאך שמכה על קודקודו ואומר לו, גדל, תגדל, 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 אל תישאר לעולם במקום שלך. מזה באה התכונה כל כך בסיסית האנושית, שיש בנפש האדם שקוראים לה סקרנות. תכונה מאוד מאוד חיובית. אם מסתכלים על ילדים קטנים, זה מאוד בולט. ילד בן 3 שמתחיל לדבר, כל רגע שואל מה זה ומה זה ומה זה ומה זה. ואם האדם לא מאבד את התכונה הזאת, אז גם כשהוא גדול, הוא רוצה ללמוד וללמוד וללמוד ולהרחיב כל הזמן את אופקיו. מאיפה בא לו הצורך הזה? מה אתה צריך להבין את כל מה שקורה בעולם בשביל לחיות מספיק פחות? לא, יש לי נפש, יש לי רוח, יש לי נשמה. היא לא יכולה להסתפק רק במקום הקרוב לי, רק במקום שלידי, תנאי הקיום שלי. אני זוקק מרחבים, אני זוקק גודל. מה קורה לאדם כשלא נותן מענה לסקרנות שלו ונשאר כל הזמן בלי הרחבה? יש לו, הקדוש ברוך הוא בנה בתוכו מנגנון שגם מצד השני קוראים לזה שיעמום. מה זה הרגשת השיעמום כשאני נמצא במקום מסוים ו... משעמם. אני מרגיש עבר זמן ונשארתי באותו מקום. הייתי צריך להתקדם. הייתי צריך להתרחב. הייתי צריך לדעת משהו חדש, להגיע למקום חדש, לחוות חוויה חדשה. שעמום פירושו של דבר, עמדתי, אני, כאילו, הייתה בתביעה לגדול ועמדתי במקום. התביעה כל כך בסיסית בנפש של האדם, להסתקרן וללמוד, וכשהיא לא, היא לא באה על סיפוקה, היא חובה רגע של שיעמום, מעידה כאלף עדים שהאדם צריך הזנה פנימית, רוחנית. לא, אנחנו עוד לא יודעים מהי, אבל ודאי שלא מספק אותו כל מה שמספק את בעלי החיים. הנאות הגוף לא ייתנו לו את המענה על הסקרנות והרצון שלו למרחבים יותר גדולים. אומר המהר"ל באחד המקומות, בפירושו למסכת אבות, זאת הסיבה שגם מבחינת הגוף, הקדוש ברוך הוא ברא, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שונה מכל בעלי החיים. רוב בעלי החיים הם הולכים על ארבע והפנים שלהם כלפי מטה, כלפי הארץ. כי כל החיים שלהם מצומצמים במקום שלהם, בצרכים הפשוטים שלהם. אין להם צורך להתעניין מה שקורה במקומות אחרים, לא ביבשות אחרות ולא במקומות שלהם. מה שנוגע לצורכי הגוף שלהם מספיק להם. האדם, היצור היחיד שנברא על שתיים, עומד גבוה ויכול להביט למרחקים. הוא רואה אופקים רחבים, כי הוא נדרש לזה. האדם באישיות שלו כולל מרחבים ולא רק את מה שקרוב אליו. יש לו צורך להיות שייך למקומות יותר רחוקים, לפרספקטיבות הרבה יותר רחבות מאשר תחום הקיום המינימלי שבעצם הוא נמצא בתוכו. היום קוראים לזה, בעצם בשפת העולם, קוראים לזה תרבות. מה זה תרבות? תרבות, פירושו של דבר, לתת מענה, לתת, למלא את כל הצרכים הרוחניים, הנפשיים של האדם, שהם יקבלו גם הזנה. העולם מבין את זה. יש, לכן פיתחו מוזיקה, פיתחו כל מיני חוכמות, פיתחו לתת מענה לצד הנפשי הרוחני של האדם, כי האדם הוא נבדל מבעלי החיים, הוא לא יכול להסתפק בצורכי הקיום של בעלי החיים. בעצם מזה נובעים שני דברים מאוד מאוד משמעותיים שמסתכלים טיפה יותר לעומק בנפש האדם, שיכלו טיפה לקרב אותנו לממדים הרוחניים שבהם אנחנו רוצים לעסוק. הדבר הראשון, שנפש האדם בגלל הייחודיות שלה יש לה תביעה מוסרית שלא קיימת אצל שום בעל חיים. כל בעל חיים מרוכז אך ורק בעצמו, בקיום שלו ובחוויית ההתקיימות, ההישרדות שלו. אם הוא פוגש בעל חיים אחר, אין לו שום יחס עצמי אל בעל החיים האחר. סך הכל השאלה, האם דרכו אני יכול לקבל סיפוק יותר לצרכים שלי, או לא אקבל סיפוק. אם יש סיפוק אני אתקרב, אם לא אני אתחה אותו, אלחם בו, אין לו שום יחס של מוסריות אליו. אמרנו, הזכרנו בפעמים הקודמות, לבעלי חיים אין היסטוריה, אין להם יחס לדורות הבאים. באחד המקומות כותב בעל המשך חוכמה, אומר שאדם, מתי אדם באמת ראוי להיקרא בשם של אדם? אומר, כאשר נולד לו נכד. אנשים, רק כתוב בגמרא שכשאדם מתחתן קוראים לו אדם. אומר, נכון, זה מדרגה אחת, יש מדרגה נוספת. כשאדם נולד לו נכד או נכדה, הוא ראוי להיקרא אדם. אומר, למה? אומר, אצל הבעלי חיים אין יחס לדור השלישי. כל יחס זה רק אמא לבן. אמא לבן. אין יחס לבין נכד לבין הסבתא, או סבתא לבין הנכד או הנכדה. אומר, כשאדם נולד לו נכד והוא מתייחס אליו, הוא כבר פה מובדל מהבעלי חיים, מקיבל עוד מימד אנושי שמבדיל אותו בשאר הבעלי חיים. לכן, אצל הבעלי חיים אין להם יחס, אין להם יכולת להתייחס בכלל אל הנפש של הזולת. ולכן אין אצלם בכלל שאלות מוסריות והתמודדויות מוסריות. לא חושב שתמצאו אי פעם איזשהו אריה צמחוני. כל האריות רוצים לאכול בשר. אין בכלל אין להם התלבטות בדבר הזה. אצל בני האדם יש מבוכה כזאת, יש דיונים כאלו. למה? כי נפש האדם יכולה להזדהות עם הנפש של הזולת, עם הנפש של האחר. כי האדם, החיות שבו לא נועדה רק לצורכי הקיום שלו, אלא להכיל בתוכה מרחבים הרבה יותר גדולים, וכבר הזכרנו בשיעורים הקודמים, שהאדם יש לו נפש שכוללת בתוכה את כל המרחב, את כל הבריאה, לכן הוא נברא אחרון למעשה בראשית, כי כל מעשה בראשית נתנו בו את חלקם, כדי שהוא יוכל להכיל אותם ולקדם אותם.
יש מעלי חיים שהם צמחונים.
מה זה?
יש מעלי חיים.
אז מראש הם נבראו עם תכונה שזה מספיק להם. יש דגים בים שאוכלים רק צמחים, אז הם קיבלו את ה... זה הזנה שמספיקה להם, אבל בעל חיים ש... אוהב לאכול בשר, לא נראה אותו אף המתגבר על מידותיו ומחליט שהוא רוצה להיות צמחוני כי הוא חס על חייהם של ה...
באחרית הימים,
ואם זה יקרה באחרית הימים, לפי המפרשים, כמו הרמב״ם, שמפרש את זה כפשוטם, זה בגלל ההתעלות של האדם שיעלה את כל הבריאה שהיא תגיע לרמה כזאת, וגר זאב עם כבש, ואז הזאב לא יאכל את הכבש. אבל זה רק האדם יכול לגרום. הבעל חיים מצד עצמו לא יכול לגרום לזה. ויש מסבירים את זה רק כמשל גם. הדבר המשמעותי יותר בנפש האדם המאחד אותו לאור מה שהסברנו עד עכשיו זה החיפוש של המשמעות. האדם יש לו דחף מאוד מאוד בסיסי לחפש משמעות לעצמו, לחפש משמעות לחיים שלו, לחפש משמעות לעולם, לקיום העולם. לא משנה כרגע איזה משמעות האדם ייתן, יכול לתת הרבה משמעויות, אבל אי אפשר להתעלם מהדחף הכל כך בסיסי של האדם לתת משמעות לעולם, אפילו לצורכי הקיום שלו, בשביל מה אני חי, בשביל מה אני קיים. הדחף הכל כך עמוק למשמעות הוא לא בא מהגוף וגם לא בא מהנפש החיצונית שבא רק לחיות את הגוף, זה בא מהעולם הפנימי הרוחני של האדם שמחפש משמעות. אגב, מחקרים בסיסיים, ויש מחקרים עדכניים שהיום ממש בזמנים האחרונים עושים אותם, שרואים ככל שאדם יותר מאבד את המשמעות לחייו, יש לו יותר תחושות אובדניות, הוא יותר רוצה לאבד את החיים שלו. עשו עכשיו מחקרים ממש אחרונים, שבוע שעבר פורסם, ודרך אגב אצל בנות זה יותר מאשר בנים, במחקרים האחרונים שהופיעו. לא בגלל שאני חושב שהבנים יש לו יותר משמעות, אלא כמו שעוד מעט תכף נדבר, יכול להיות שהבנים יכולים יותר לברוח בקלות מהשאלות האלו. אבל מחקרים ברורים מראים שככל שאדם יש לו יותר משמעות לחיים, יש לו יותר דחף לחיות, רצון לחיות, משמעות בשביל מה להפעיל ולהתאמץ את כל הכוחות. ככל שהמשמעות של האדם יותר נמוכה, הוא מרגיש שהחיים שלו חסרי ערך, חסרי משמעות, ויש לו רצון לאבד אותה. מי שמכיר את הספרים של ויקטור פרנקל, נכון, אחד, הוא ביסס שיטה שלמה שמבוססת על הדבר הזה, הוא היה בעצמו ניצול שואה, והוא חקר בעצמו בשואה במחנות, איך אנשים הצליחו לשרוד את המחנות, וממש הוא פיתח שיטה כתוצאה מהמחקר שהוא עשה על הניצולים, והראה שככל שאדם היה לו יותר משמעות לחיים שלו, יותר ערך עמוק וחזק, הצליח להחזיק מעמד ולשרוד ולהתגבר על כל המכשולים שהיו לו. הוא פיתח שיטה, והוא אמר שם, יש לו שתי עקרונות לתמצית השיטה הפסיכולוגית שלו. אומר, הדבר הראשון, אומר שהמניע הכי חזק באדם, זה לדעתו, חולק על קודמיו, כמובן הפסיכולוגים הקודמים שנתנו מניעים אחרים לחיי אדם, אומר, המניע הראשוני והיסודי באדם זה הרצון נעז למצוא משמעות לחייו. והנקודה השנייה שהוא אומר שפועל יוצא מזה, אומר שהאדם הוא לא ממציא את המשמעות, הוא לא ממציא את פשר הקיום שלו, אלא הוא סך הכל עסוק בלגלות אותו ולקחת אחריות לממש את אותו פוטנציאל שתמון בתוכו אחרי שהוא מגלה מה המשמעות שלו. ולכן באמת מחקרים מראים את זה, ככל שהאדם מלא יותר במשמעות, מצא את המשמעות שלו, מזוהה איתה, יש לו יותר דחף לחיים. ככל שהאדם איבד את המשמעות ולא מוצא אותה, ככה הוא פחות מוצא עניין בחיים. בסופו של דבר יוצא לפי מה שאנחנו אומרים עד עכשיו, שיש באדם תביעה פנימית לא להישאר קטן, לא להסתפק בשטחיות. כל הזמן לגדול, וזה דחף שהאדם לא יכול להילחם מולו. זה משהו פנימי שמקרקר בתוכו, דוחף אותו. הוא מניע אותו לכל, לעשות כל מיני דברים שלא מאפשרים לו. בעצם זה הזיכרון הפנימי שמזכיר לו שאתה לא בעל חיים. יש בך משהו מיוחד שמאפיין אותו. אלא מה הבעיה? הבעיה היא שהשפה של העולם הפנימי והשפה של העולם החיצוני הן שונות לגמרי. הם מדברים בשפות שונות. השפה של הנשמה, הנפש, הרוח, הנשמה, מדברים במינוחים של ערכים, במינוחים של מהויות, במינוחים של אידיאלים, של משמעויות. השפה של הגוף מדברת בשפה אחרת. מה נעים לי, מה לא נעים לי, מה מענג אותי, מה מענה אותי, מה כואב לי, מה טוב לי, מה לא טוב לי. יש שתי שפות שהאדם בעצם נתון בתוכם. מה טוב לי ונעים לי, מה המשמעות ומה המהות שאליה אני מחובר. ואדם נמצא בתוך הקונפליקט הזה, שהרבה פעמים יש צמתים שהוא צריך להכריע, בין ללכת אחרי מה אמיתי לי, מה משמעותי לי, מה ערכי לי, לבין מה מנעים לי ומה מענג אותי. חז"ל אומרים, אוי לי מי יצרי, אוי לי מי יוצרי. אני נתון באמצע, בתוך הפרדוקס, ובעצם אני נתון בין העולם הזה לבין העולם הבא, וכל הזמן צריך להכריע. מה עושים? איך מכריעים כשנמצאים במצב הפרדוקסלי הזה? אבל לפני שנתבונן איך מכריעים, קודם כל, רוב העולם מנסה להתמודד עם הבעיה הזאת כשאין לו פתרון. מה עושים כשאין לי פתרון? אני נמצא בתוך פרדוקס, יש לי אי שקט פנימי, יש כל הזמן משהו בתוכי שרוצה לגדול, מחפש משמעויות, מחפש ערכים, מחפש אידיאלים, ואין לי, או שיש לי משהו קטן לספק לו, או שאין לי מה לספק לו, הגוף בכלל לוקח אותי למקום אחר. מה אני עושה? איך אני חי בהרמוניה, בשקט, בשלווה? כל העולם רוצה לחיות בהרמוניה, אבל הוא לא מוצא אותה. אז הוא אומר, טוב, להרמוניה אני לא יכול להגיע, אבל לפחות לייצר איזה שקט, שלא יהיה לי כל כך הרבה רעש. איך אפשר להשתיק קצת את העולם הפנימי, שלא יפריע לנו ליהנות טוב בעולם הזה? כשאני אוכל משהו טוב, אני רוצה ליהנות ממנו, שלא יהיה לי את היסורי מצפון. מה אני יכול לעשות? אז העולם ייצר בצורה מאוד מאוד מתוחכמת מנגנונים שלמים של הסכי דעת מהעולם הפנימי. נגיד את זה אולי יותר, קצת יותר חריף. העולם ייצר הרבה הרבה רעש בחוץ כדי שלא נשמע את הרעש שנמצא בפנים. ככל שהרעש בחוץ יהיה יותר חזק, פשוט לא נוכל לשמוע את הרעש שמעדד לנו בפנים. רעש זה לא חייב להיות בצלילים, זה יכול להיות גם בצבעים, זה יכול להיות באירועים, יכול להיות בהרבה תכנים. יש איזה מקום מסוים שהרב קוק אפילו מתבטא צורה מאוד מעניינת, הוא אומר שהמציאו חוכמות להמתת הזמן. כל מיני חוכמות שתעסוק בהן, תעסוק בהן, תעסוק בהן, ואתה כולך מרוכז בזה, ואתה מתעלם מכל מה שקורה מסביב. מנגנונים שלמים מתוחכמים של הסכי דעת מלהסתכל ולהקשיב למה קורה בתוכי. מה הצרכים של הנפש שלי? מה הצרכים הפנימיים שבעצם עולים מתוכי? כשאין פתרון, מנסים בעצם להשכיח את הבעיה. אבל בעצם זה לא עוזר. בוא ננסה לדמיין, תיקח דוגמה פשוטה מאוד מהחיים שלנו. נניח, דוגמה כמשל, זה כמשל מאוד פשוט. נתאר לעצמנו ילד שרעב. לא אכל ארוחה, הוא רעב, בא לאבא ואמא אומרת, שמע, אני רעב, אני רוצה לאכול. אז אין להם עכשיו אוכל לתת לו, נותנים לו חפיסת שוקולד. אוכל חפיסת שוקולד, הוא השתיק את הרעב, הוא עכשיו כבר לא רעב. אז זהו, הוא בעל מבוקשו? לא. הוא סך הכל חסם את התיאבון והשתיק את תחושת הרעב. אחרי שעתיים, עוד פעם הוא שוב רעב. הוא צריך עוד פעם, נותנים לו עוד חפיסת שוקולד. עוד פעם, הוא כבר לא רעב. אם ימשיכו ככה בצורה גדולה, מה יקרה בסוף? יהיה לו תת תזונה, הוא יכול למות, הוא יכול... התחושה של הרעב היא רק סממן למה הגוף שלך צריך. אם השתקת אותה, לא השתקת, לא פתרת את הבעיה. זה שהאדם מרגיש שיש לו איזה צמאון למשהו, יש לו געגוע, יש אדם יכול להרגיש שיש לו כיסופים, געגוע למשהו גדול, ואז הוא אומר, בעצם אני צריך איזה כוס תה טוב. מניח, לוקח כוס תה, והטביע את כל הגעגוע שלו בתוך הכוס תה, וזהו, נגמר לו, אין לו געגוע. מחר יבוא לו עוד איזה כיסופים למשהו גדול, הוא יחליט לעשות איזה משהו מענק שהוא תמיד אוהב לעשות אותו, וזהו, השתקח. כשהוא יראה שזה גם לא, הוא יצטרך לייצר לעצמו דברים אחרים שישתיקו לו את הקולות מבפנים. אם הוא לא יכול לתת להם מענה, הוא לא מבין מאיפה זה בא לו. אז יש מערכת שלמה של תעשייה שבאה לייצר הסכי דעת, שאדם רק לא יסתכל פנימה בתוך העולם שלו. רבך ידבר על זה הרבה כשהוא ידבר על מידת הזהירות, שם אפילו מדבר שהתרדות של האדם שהוא רץ אחרי העבודה והעניינים וזה, ויש לך סדר יום מאוד 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 עמוס, אתה מסתכל, כל המחשבה שלך מופנית החוצה. בפנים אתה לא מסתכל בכלל, לא מתחיל להסתכל, ואז אתה לא שומע מה יש לך בפנים. ככל שיש יותר קולות שבאים מבפנים, צריכים לייצר יותר תעסוקות בחוץ שישכיחו אותנו מלהתבונן פנימה.
דרך אגב,
בדיוק רציתי לגעת בדיוק בנקודה הזאת.
זה חוויה רוחנית, אבל שהיא נגמרת בנפילה מאוד גדולה.
נכון. כל מי שמתעסק בהתמכרויות למיניהם, אחרי מסמים, אלכוהול, אובססיות למיניהם וכל הדברים האלו, כל אנשי המקצוע בתחום הזה הם מגדירים שהסמים הם לא הבעיה, אלא הם בעצם הפתרון. הם פתרון שאנשים מצאו איך לתת למצוקה שלהם כשהם הולכים לדבר הזה. יש להם איזה מצוקה של ריקנות, מצוקה שהם לא מסוגלים לעמוד מולה, הם צריכים להיות בבריחה. לפעמים הבריחה נותנת איזושהי אשליה שהגעתי לאותו מקום שאני רוצה להגיע אליו, איזושהי חוויות רוחניות, אבל ודאי שמיד שזה נגמר, יש ריקנות עצומה, ואז אני חייב עוד יותר, מנה יותר גדולה.
מה קורה עם החברה שמשפיעה?
מה זה?
החברה מסביב שמשפיעה, זה גם סוג של...
נכון, הרבך לדבר על זה בפרק ה' על מפסידי הזהירות, הוא ידבר שגם החברה יש לה השפעה, וגם אם אדם קנה איזושהי מדרגה אמיתית, משמעותית, הוא יכול לאבד אותה בגלל החברה שבה הוא בעצם נמצא.
אני קצת לא מבינה למה שפת הגוף היא רק שפת ההנאה כי אני חושבת ששפת הגוף היא גם שפת התנועה, ובשפת התנועה יש המון הבנה, יש המון לימוד. כשאני קוראת ספרים על תנועה, אז ילד שלא זז, ובן אדם שלא זז אפילו כשהוא מתפלל, או כל הדברים אפילו של השמיניות, או כל מיני דברים כאלה, הם סוג של קשרים שיוצרים במוח, או דברים שמופרשים בגוף אם אתה עושה ספורט כזה או אחר, שכן עוזרים לגוף להתמודד עם דברים, להבין דברים, להכיש דברים, וגם יש הבנה מסוימת לגוף שאין לה נפש.
נכון. כשאני דיברתי על שפת הגוף, לא התכוונתי לאותם מילה מה שהיום רגילים לדבר שפת הגוף בתנועות או בהבעות או אפילו בריקוד ומחול, שזה גם אגב אדם יכול להתחבר לעצמו דרך התכונות. אני דיברתי על שפת הגוף, רק רציתי להשוות את זה לעומת שפת הנשמה, שהאופן שבו הגוף דורש את הצרכים שלו, זה במינוחים אחרים ובקטגוריות שונות מהאופן שבה הנשמה מבטאת את זה. יכול להיות גם...
זה צורך לרקוד, צורך לקצות.
לא אמרתי שגם צריך לאכול ולישון ולשתות, אבל אי אפשר שחיי אדם יסתכמו בזה. זה רק מה שאנחנו...
לא, זה בטוח, אבל כאילו יש פה פספוס שאתה אומר רק הגוף, רק הגוף.
לא. גם בשפת הגוף, שעכשיו אני מדבר אליכם גם עם תנועות הידיים, אני רוצה להעביר תכנים מופשטים, תכנים רוחניים. הגוף זה כלי של ביטוי. רק השאלה אם מסתפקים בעולם הזה של הגוף, או שיש גם עולם יותר פנימי, והוא זוקק מערכת של הזנה ממקור אחר לגמרי. זה מה שאנחנו רוצים עכשיו לנסות לברר.
גם מהגוף יש לו.
גם מהגוף, הוא יכול לקבל, הגוף הוא כלי, הוא עוזר לו. כמו שאתם יודעים, כל המצוות שאדם צריך לעשות בשביל הנשמה, יכול לעשות רק על ידי הגוף. ודאי. אבל אי אפשר לייצר בגוף ולהתעלם מהמקום של הנשמה.
רק להתעלם מהגוף?
נכון, שניהם. אסור אף אחד. נזיר שמתעלם מהגוף הוא נקרא חוטב, הוא צריך להביא על זה קורבן. רק צריך תמיד להיות בפרופורציה. לא להתעלם מזה ולא להיות נזיר שמתעלם מהגוף, ולא להיות איזה נהנתן שמתעלם מהנשמה. תמיד לשמור את הקו המאוזן ששני המימדים באדם מקבלים את הצרכים המתאימים להם. הרמח"ל אמר לנו, הרמח"ל אמר לנו שבעצם הנשמה היא בת מלך. היא שייכת למימדים העליונים, ולכן היא זוקקת גם הזנה מיוחדת שבאה מהעולם העליון ולא מתאימה, לא יכולה לקבל את מה שהיא זקוקה מהעולם הזה. הרמח"ל אמר, איך אפשר לומר שריבונו של עולם, כשאנחנו רואים שסידר את העולם בצורה כל כך מופתית, כל כך הרמונית, פתאום ברא איזה יצור אחד, נזר הבריאה, משונה ביותר, שפתאום פה יש איזה יוצא דופן, והוא לא יכול לקבל מהעולם את מה שהוא צריך. הדומה מקבל מהעולם מה שהוא צריך, הצומח, החי, המדבר, הכל מסודר. והאדם לא קיבל את הצרכים הכי בסיסיים שלו בעולם, אלא, אומר הרמח"ל, וכתוב בעוד ספרים אחרים, כשהעולם נברא, אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ביחד עם המשמעות שלו. האדם מקבל את העולם ביחד עם המשמעות שלו, וזאת משימת החיים שלו, לגלות את משמעות העולם ומשמעות חייו, ולחיות על פיה. בעצם לכל היצורים בבריאה יש את המזון שלהם בתוך הבריאה. הקדוש ברוך הוא בא לצומח, יש את האדמה ויש את החמצן ויש את השמש ויש את המים, והדגים גדלים בתוך המים, יש להם את תנאי החיים שלהם. ולכל היצורים של בעלי חיים שגדלים על היבשה, כל אחד יש לו את תנאי החיים שלו. גם האדם, כשהקדוש ברוך הוא ברא אותו בעולם, הוא יצר לו את תנאי החיים המתאימים לו לחיות בעולם הזה, ואת ההזנה הנצרכת, הן מצד הגוף והן מצד הנשמה. ולכן האדם נתן, השם נתן לאדם איזה שהם כוחות חיים ומשמעויות שלא שייכות לעולם הזה, אלא לעולם שממנו הנשמה באה. כיוון שהנשמה, הקדוש ברוך הוא נפח בו נשמה כל כך עליונה, שאנחנו רואים שהיא זוקקת, שרק מתבוננים בנשמה, רואים שהיא זוקקת מרחבים יותר ממה שהעולם הזה יכול להציע, ריבונו של עולם נתן גם לנשמה את המזון שלה מהעולם הבא. ואלו המצוות והתורה. התורה והמצוות הם בעצם נטפים מהעולם הבא, הם שגרירים של העולם הבא, פה בתוך העולם הזה, שכאשר האדם עוסק בתורה ומצוות, הוא מזין את הנפש שלו בחמצן, בחמצן שמתאים לה מהעולם שמנו היא באה. אגב, זה נושא הרבה יותר רחב, לא אגע בזה עכשיו, אבל כמו שיש לאדם, זה פשוט חורג מהתחום שלנו, אבל רק נזכיר את זה, כמו שיש לאדם גוף ונפש, מובא בהרבה ספרים, והרב קוק עוסק את זה הרבה הרבה במשנה הרוחנית שלו, שיש גם לאומות, ללאום, יש גם גוף ונפש. וכמו שהגוף של האדם זוקק הזנה ותפקודים, גם הגוף של הלאום זוקק הזנה ותפקודים, וגם הנפש של האומה, הנפש של הדור, צריכה גם כן הזנה מתאימה לה. אם אנחנו לומדים תורה, אם אנחנו מקיימים מצוות, כבר הזכרנו את זה בשיעורים הקודמים, זה לא רק שאני מקיים מצוות, אלא כל אחד בדור שאני מחובר אליו, וכפי כמה שאני מחובר יותר לאנשים, אז ההשפעה של המצוות שלי הולכת גם אליהם, אבל כל מצווה שאדם עושה, איך אנחנו אומרים, בלשם ייחוד לפני המצוות, בשם כל ישראל, כל מצווה שאני עושה, מי שזוכר, דיברנו על זה, אז על התרי"ג מצוות, יש רמ"ח איברים, ושס"ה גידים, בכל אדם, זה מצד הערבות ההדדית שיש לנו. כשאדם מישראל מקיים מצווה, כשאדם מישראל לומד תורה, זה משפיע גם על אחרים, כי כל הנפש של האומה, יש נפש של הקולקטיב, שאני מחובר גם אליה. כמו שיש גם גוף שמחבר את כולנו ביחד. אחד הביטויים הכי משמעותיים לאדם, וגם תכף נראה למצוות, זה תכונה מאוד אנושית, שמבדילה אותו מכל הבעלי חיים, וקשורה גם לזמן המיוחד שאנחנו עומדים בו עכשיו, זה מידת השמחה. אין אצל אף בעל חיים מושג של שמחה. אגב, גם אין עצבות. לא תראו אף פעם בעל חיים יושב ומדוכא ובייאוש ובמשבר, וגם לא תראו בעל חיים... הוא למד מאדם, הושפע לרעה מאדם. אנחנו מפענחים את מה שהם עושים כשמחה, הם לא חוות את אותו רגע של שמחה, הם עושים לנו דברים שאנחנו בעולם האנושי שלנו מסבירים את זה כשמחה, כי הם מתלהבים ועושים ככה כמו שאנחנו עושים כשאנחנו שמחים, הם לא חווים את אותה חוויה של שמחה כמו של שמחה. מה? השמחה בדרך כלל גם לא תראו בעל חיים, לא תראו בעל חיים מחייך או צוחק, זה לא אופייני לבעלי חיים, כי זו תכונה מאוד אנושית, ותכף ננסה טיפה להסביר גם למה.
עם הקופים, זה בא להנשמה.
זה
פרשנות שלנו.
מה? השמחה... השמחה שיש לאדם...
אבל כן יש להם צער, שלוקחים אם על הבנים.
נכון, יש להם צער.
אבל לא... כמו שיש צער, יש גם את הצער השני.
לא, אבל צער זה משהו גופני, עצב זה משהו נפשי, רוחני. התחושה של החמצה, תחושה של חיסרון, תחושה של שאיפה שרציתי משהו ולא הצלחתי לממש אותו, לא קיים אצל בעלי חיים. לא, אצלם, הם לא זקוקים לזה. הוא הפוך, עשה להם חיים יותר קלים מהחיים שלנו. השמחה אצל האדם היא פועל יוצא של מימוש של עולם פנימי. כל פעם שהאדם הצליח לממש משהו פנימי, תשימו לב גם בדרך כלל, שמחה תמיד באה לאדם כשהוא רצה משהו, קיווה למשהו, עמל על משהו והצליח לממש אותו, יש לו חוויה של שמחה.
אין שמחה
כתרת
הספיחות.
אין שמחה כתרת הספיחות. נכון, נכון. כתוב, יש בכמה ספרים קדושים, כתוב דבר מאוד מאוד מעניין. אנחנו יודעים שלפני שאדם, כשאדם נמצא בקונפליקט עם לעשות משהו, אם הדבר הזה טוב או לא טוב, אז הוא מפעיל את השיקול דעת, האם זה נכון, האם זה לא נכון, לפי כל מה שהוא יודע. אבל הרבה פעמים קורה שאדם עשה משהו והוא לא חשב לפני כן, אבל הוא לא יודע האם הדבר שהוא עשה זה הדבר טוב או דבר לא טוב. האם הוא יכול לדעת לאחר מעשה, האם מה שעשיתי זה הטוב או לא טוב. כתוב בהרבה מאוד מהספרים שאם אדם חווה רגש של שמחה אחרי שהוא עשה, לא לפני, היצר הרע לפני תמיד מציע לו שמחה, אבל אחרי שעשה הוא מרגיש טוב עם עצמו, שלם, סימן שזה היה מעשה טוב, סימן שזה היה מצווה. אם אחרי שעשיתי את זה אני חש ריקנות, סימן שהדבר הזה הוא לא היה טוב. כל אלו שמקודם הזכירו כאן, לוקחים כל מיני סמים ודברים כאלו, הם מתארים שלפני הם מאוד רוצים ומאוד ישמח אותם, אחרי שעושים את זה ריקנות גדולה ועצבון. כשאדם עושה מעשה טוב, אחרי שהוא עשה, השמחה שלו יותר גדולה מאשר לפני. תחושת הסיפוק, תחושת ה... מה זה התחושה של הסיפוק? הוצאתי לפועל משהו שהיה בתוכי ובא לידי מימוש. זאת ביטוי השמחה שבעצם קיים. הצלחתי לגעת במשהו בתוך העולם הפנימי שלי. חז"ל אומרים, פיקודי השם ישרים, משמחי לב. המצוות שאנחנו עושים, כיוון שהן מוציאות אל הפועל את המימדים הרוחניים שלנו, אנחנו נוגעים בנשמה שלנו כשאנחנו מקיימים מצוות, לומדים תורה, הם משמחים אותנו. אם אדם עושה את זה מתוך הזדהות, מתוך חיבור, אם לא שמחו, כנראה שהוא לא קיים מצווה, כנראה שהוא לא מספיק היה מחובר והזדה עם מה שהוא עשה. באמת פיקודי השם, כשאדם עושה אותם בצורה אמיתית, הם חייבים להוליד בתוכו שמחה, כי משהו בעולם הפנימי שלו גדל ויצא מהכוח אל הפועל. וכשאדם באמת שמח, כשאדם נתון בשמחה, אין לו בכלל שאלות על מה משמעות החיים. הוא לא צריך לשאול, מי יכול להסביר לי מה? אני פשוט חווה את משמעות החיים. אני כל כך שמח, אין לי בכלל שאלה. אני מרגיש את משמעות החיים בתוכי, אני לא בכלל נמצא במקום שצריך להתלבט עליה. אני רוצה בדקות האחרונות שיש לנו עכשיו...
אז איך מרגיש את זה? הוא צריך להיות כל הזמן בשמחה.
מצווה גדולה בשמחה תמיד, נכון? אנחנו נמצאים עכשיו בראש חודש אדר. חז"ל אומרים, ובעיקר על אדר ב', משנכנס אדר מרבים בשמחה. אני רוצה בדקות האחרונות שיש לנו להתבונן קצת, מה השמחה המיוחדת שיש לחודש אדר, שזה כמו שאמרנו משהו שמייחד לגמרי את המין האנושי ואת מין האדם. מה השמחה הגדולה שיש בחודש אדר? אם מתבוננים, רואים ששמחה של חודש אדר יותר גדולה מכל השמחות בכל השנה כולה. בכל חג, מהתורה אפילו, יש לנו מצווה ושמחת בחגיך. שמחת בחגיך, היית שמח, חז"ל אומרים כל מיני דברים, בגדים, תכשיטים, בשר, יין, כליות ואגוזים. אדרבה, דרך הגוף אנחנו יכולים להיפגש עם השמחה המיוחדת של החג. בחג פורים אנחנו רואים לא רק שיש מצווה לשמוח בחג, אלא השמחה היא ההגדרה של הזמן. ימי משתה ושמחה. הימים הם של שמחה. יותר מזה אנחנו רואים.
גם
עד אלו ידע, שמחה עולה למדרגות שאנחנו לא מכירים אותן בכל השנה, זה צריך הרבה להבין מה, למה זה כך ואיפה אפשר להבין דבר כזה, לאבד את הדעת, זה סוגיה גדולה. אבל יש דבר מאוד מעניין, שאנחנו פשוט חווים אותו היום. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. זה לא רק בחג, החג משפיע על כל החודש. החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. השמחה של החג כל כך גדולה, היא לא מצומצמת בחג. לא שמענו שרק חג סוכות גורם שכל חודש תשרה צריך להיות בשמחה. חג פסח גורם שהשמחה של החג כל חודש ניסן. רק בחג פורים מצאנו שהשמחה של החג מתפשטת על כל החג. החודש אשר נהפך להם. מי שנכנס אדר, מתחילים כבר לעבוד בשמחה. למה? מה השמחה של פורים, של חודש אדר, יותר גדולה מהשמחה של כל השנה כולה? ותכף נראה, זה בדיוק מתקשר לדברים שדיברנו עליהם. אז טיפה אני לוקח, יוצא החוצה קצת, התבונן על האירוע שהיה בפורים, ואז נחזור להתקשר לענייננו. מי שמכיר קצת גם מהמגילה וגם מדברי חז"ל, את המצב שהיה באותה תקופה אצל היהודים בבבל בפרס, אז רואה שהמצב של עם ישראל באותו דור היה מצב מאוד מאוד ירוד. עם ישראל שבאותו הדור איבד לגמרי את הזהות, גם הלאומית שלו וגם היהודית שלו, הזהות הפשוטה היו באובדן דרך מוחלט. חז"ל מתארים שהיהודים השתתפו במשתה של המלך אחשוורוש, וכידוע במשתה הזה של המלך אחשוורוש השתמשו בכלי בית המקדש, כלים מכלים שונים, לא סתם אנחנו קוראים במנגינה של מגילת איכה, כאלה היו כלים מבית המקדש. המלך אחשוורוש בעצמו היה לבוש במשתה בבגדים של הכהן הגדול, והייתה לזה מטרה, זה לא היה סתם בגלל התרברב, עשו חשבון, הגמרא במסכת מגילה מעריכה להסביר שעשו חשבון גדול שהנבואה שהבטיחו שאנחנו יוצאים לבבל למשך 70 שנה בדיוק ולחזור לבנות את בית שני, עשו כל מיני חשבונות מתי זה מסתיים, וכשהמלך אחשוורוש היה ברור לו לפי החשבון שלו, שהגמרא מסבירה שהותה, אבל לפי החשבון שלו עברו ה-70 שנה ועם ישראל לא נגאל, זה סוף לעם ישראל. ועושה משתה שאחת מהמטרות המוצהרות שלו זה שאין תקווה לעם ישראל, עם ישראל לא חוזר, ועם ישראל משתתף באותו המשתה, באותו המשתה עם כלי המקדש ומוקדי הכהן, כי לא צריך אותם יותר, כי לא ייבנה עוד בית המקדש. אגב, שבסוף המגילה, קורש נתן רשות לבנות את בית המקדש השני, אבל זה כבר קרה בסוף. באותו המעמד, ואגב, חז"ל אומרים, כל פעם שהמלך אחשוורוש אומר לאסתר המלכה, עד חצי המלכות ותיאס, מה זה עד חצי המלכות? למה לא מלכות שלמה? אומרים חז"ל מסכת מגילה, עד בניין בית המקדש. אני לא יודע מי את, אבל בניין בית המקדש אל תבקשי. למה? כי זה נגמר. וזה היה התוכן של המשתה, ועם ישראל השתתף באותו ייאוש מוחלט מהגאולה. אובדן דרך מוחלט שעם ישראל בעצם היה בו. יש בחז"ל שאומרים שגם השתחוו לצלם, לצלם של נבוכדנצר, יש אומרים לצלם של המן. זה היה המצב שעם ישראל היה בתוכו. מה המהפך הגדול שקרה בכל האירוע של פורים?
כל עם ישראל, סליחה, כל עם ישראל באותו זמן היה נמצא בפרס, באיראן, זהו.
כן, גלו לבבל.
כולם גלו לבבל.
היו עוד איזה, אבל הריכוז המשמעותי. מה? בסדר, אני רק רוצה לציין, אני לא רוצה להאריך וגם אני צריך כבר לצאת. אני רק רוצה השמחה הגדולה שהייתה בפורים, מה התרחש? מה המהפך שקרה מכל האירוע הגדול הזה? שבסופו של דבר התברר שלא רק שאנחנו לא יכולים לשכוח מהקדוש ברוך הוא, חז"ל אומרים שגדולה עשרת טבעת יותר מ-47 נביאים ושבע נביאות שעמדו להם לישראל. הטבעת שהמלך אחשוורוש הוריד להמן ונתן לו, גרמה בסופו של דבר שעם ישראל חזר בתשובה וחזר לעצמו. אומרים המפרשים, למה נקרא המן צורר היהודים? כי מה מעלה שהוא עשה? הוא צרר את כל היהודים ביחד, הוא חיבר אותם, הוא כינס את כל היהודים למקום אחד. מה שקרה בפורים זה א', שעם ישראל חזר לעצמו, אבל לא רק שהוא חזר לעצמו, הוא הבין מתוך כל האירועים שקרו שלעולם הוא לא יכול לשכוח את עצמו. ולמה הוא לא יכול לשכוח את עצמו? כי הקדוש ברוך הוא ברא מנגנון בעולם שתמיד יזכיר לעם ישראל מי הוא ומה הייעוד שלו. לעולם אנחנו לא יכולים לשכוח את עצמנו, כי יש טבע חקוק במציאות שמה שלא, כמה שלא נלך רחוק, הקדוש ברוך הוא יסובב את המציאות שאנחנו בעצם נחזור לעצמנו. עם ישראל הבין שכל העולם בעצם נברא בשבילו. כל העולם נברא בשביל להזכיר לו מה משמעות החיים שלו, ואי אפשר לברוח יותר. אין לאיפה לברוח, כי הקדוש ברוך הוא יזכיר לנו את זה מכל מקום. חכמים אומרים שבחג פורים קיבלנו את התורה מחדש. הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. במעמד הר סיני זה היה בכפייה. עם ישראל לא רוצה תורה בכפייה. עם ישראל רוצה שהוא יזדהה עם התורה. הוא רוצה לרצות את התורה. בחג פורים קיבלנו את התורה מרצון. למה קיבלנו את התורה מרצון? כי פתאום הבנו, נפל לנו הסימון, שזה כל כך מתאים לנו. מה זה מתאים לנו? כל הבריאה אומרת לנו שאנחנו צריכים לחיות על פי הטבע שלנו. איפה שלא נברח, דוחפים אותנו לזה. אז זה החיים שלנו. אז זה המשמעות שלנו. בעצם אנחנו מבינים שכל העולם נברא כדי להזכיר לנו בעצם מאיפה אנחנו באים. זה כמו בעל תשובה, שהרבה פעמים קורה שבעלי תשובה, אתה יכול לשמוע את זה, אדם שהיה בעל תשובה, היה הרבה שנים רחוק, ופתאום מתקרב, הוא אומר לך, הוא אומר, אתה לא יודע להעריך את מה שיש לך. אתה לא יודע, אני אומר, הדברים הפשוטים שאתה עושה, כשאני הייתי שם, אם הייתי יודע על דבר כזה, אנחנו לא מעריכים את זה, אבל הוא אומר לך, אני יודע מה זה הפוך, אבל אתה יודע להעריך את מה שיש לך. אומר, אני מעריך את זה הרבה יותר ממה שאתה מעריך את מה שיש לך. אני אומר, על אותו משקל, בעצם הבירור הזה של פורים בא להסביר לנו, חשבנו עד כמה רחוק אפשר להתרחק, בירר לנו ריבונו של עולם, שכל העולם הוא בעצם נברא בשביל להזכיר לנו את המשמעות שלנו, כי בעצם אנחנו נותנים את המשמעות הגדולה לכל העולם. וכשאנחנו מתחברים מחדש למשמעות שלנו ולמשמעות של העולם, ומבינים שבשביל זה נבראנו, אז ממלא אותנו שמחה גדולה. שמחה עצומה שאין בעצם נושא אחר בתוך כל המציאות. ועל זה אמרו חז"ל, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, מה פירוש שמח בחלקו? שמח בזה שהוא חלק. אפילו אם אין לך חלק גדול, אבל אם אתה כבר חלק מתוך המהלך הזה, כבר הזה אתה יכול להיות שמח. איזה הוא עשיר השמח בחלקו, כל מי שהוא חלק מהמשימה הגורלית האדירה הזאת של עם ישראל, כל אחד במעשה קטן, במצווה קטנה, תדע לך שאתה חלק מהמפעל האלוקי הגדול, שבעצם צריך להביא את העולם, להבין ולהכיר את המשמעות האמיתית שלו, שרק עם ישראל יכול לפענח לעולם את המשמעות, ואז בעזרת השם כל העולם כולו יגיע לשמחה אמיתית.
מה
יהיה המשמעות? מה? המשמעות האמיתית שהשם ברא את העולם והוא רוצה למלוך.
אולי...
נדבר על זה עוד בשיעורים הבאים.
אצל רבי עקיבא עם המשל של הדגים, מזל חודש אדר הוא מזל דגים.
אתה רואה? אתה טוען, זה לא קיים אצל חיות.